טוב, שלום לכולם. כמו שאנחנו אמרנו, למרות ששבוע שעבר הספקנו חלק מהסוגיה, אבל נלמד כל פעם איזה סוגיה בפני עצמה, היות ואנחנו לפני ל"ג בעומר, אז הייתי רוצה אולי קצת לעורר את המבט ביחד, מה זה ל"ג בעומר, דרך אישיותו של רשב"י, אבל לא על פי הדברים הידועים, הגמרא במסכת שבת והפירוש הארוך של הרב בעינייו והדברים החשובים שם, אלא דרך דווקא המבט של הספירות. אנחנו לא הולכים ללמוד קבלה, אבל כן הולכים ללמוד שכל דרך המושגים היותר פנימיים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שספירת העומר, שבע השבועות שבתוכם אנחנו נמצאים, שבעת השבועות, חכמים המקובלים חילקו אותם לפי ספירות, החל מספירת החסד, כשכל יום זה ספירה ראשית וספירה משנית, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, או גבורה שבחסד וכו'. אנחנו יודעים שיום ל"ג בעומר, יום ה-33 לעומר, הוא בעצם היום שעל פי הספירות הוא עוד שבהוד. לא מקרה הדבר. לא מקרה של"ג בעומר, נתחבר כרגע לל"ג בעומר דרך האישיות של רשב"י וחשיפת תורת הסוד וכו', לא מקרה הוא שהיום הזה הוא בשבוע של ספירת ההוד וביום של ספירת ההוד. עוד שבהוד. אז זה הנושא שלנו. מה זה בכלל עוד? ואם ככה, אם נבין מה זה עוד, אז מה זה בעצם ל"ג בעומר? בסדר? טוב. אז בדף שלפנינו יש גמרא במסכת ברכות, שהגמרא מגדירה שני דברים כהוד. כאן, עודד, פה. הגמרא מגדירה שני דברים כהוד. וזאת הגמרא שאנחנו מכירים בדף נ"ח במסכת ברכות, שיטת רבי עקיבא יותר ידועה, שיטת הנקמה פחות. שחכמים דרשו את הפסוק לך השם הגדולה הגבורה התפארת הנצח וההוד, ויש גם המשך. אז השיטה הידועה היא שיטת רבי עקיבא, מופיעה בדף שלפנינו בחלק האחר, במקור אחד שלוש שורות מהסוף, במתנית התנא במשמד רבי עקיבא, לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף והגבורה זו מכת בכורות והתפארת זו מתן תורה והנצח זו ירושלים וההוד זה בית המקדש. טוב, אז כמובן שלא כל אחד מהממדים עומד בפני עצמו, אלא ודאי שמתוך הגדולה מופיעה הגבורה, מתוך הגדולה והגבורה מופיעה התפארת. אז ההוד זה בעצם איזשהו תהליך החל בהקשר של רבי עקיבא, מקריאת ים סוף עד בית המקדש. בסדר? בכל אופן, לענייננו, ההוד זה בית המקדש. טוב, ודעה ראשונה דעת הנקמה, לך השם הגדולה זו מעשה בראשית, הגבורה זו יציאת מצרים, תפארת חמה ולבנה שעמדו לו ליהושע, הנצח מפלתה של רומי, וההוד זו מלחמת נחלי ארנון. מה? מלחמת נחלי ארנון? איפה המלחמה הזאת כתובה בתורה? מלחמת עמלק מכיר, מלחמת סיחון מכיר, אוג מכיר, הכנעני מלך ערד מכיר. זה התורה כתבה. אז מה זה מלחמת נחלי ארנון? הפסוק שמוזכר כאן בגמרא זה מה שמופיע ב... מקור שלוש פה בדף, פרק כ"א ספר במדבר, שהתורה מספרת על ארנון שני דברים. משם נסעו עם ישראל ביציאת מצרים בדרך לארץ ישראל, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. אם כן, ארנון זה בעצם הגבול של מואב שנמצא בין מואב לבין האמורי. נתון ראשון שאני יודע על ארנון. ב', נתון שני שאני יודע, על כן יאמר בספר מלחמות השמד ואב בסופה ואת הנחלים ארנון. אז ארנון זה כנראה נחל. אני יודע שני דברים, שארנון זה נחל, א', ב', בין גבול מואב לגבול האמורי. טוב, ומלחמה, מלחמת נחלי ארנון, ההוד לפי תנא קמא. אז כאן כתוב הפסוק, על כן יאמר בספר מלחמות השם. איפה נמצא הספר של מלחמות השם? אפשר בבקשה להציץ בספר הזה? איפה הוא נמצא? יש ספר של מלחמות אדם, זה כנראה נמצא בספרייה של צה"ל, בסדר. אבל איפה נמצא ספר מלחמות השם? זה נמצא כנראה בלשכה של הקדוש ברוך הוא, הספר הזה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תדע לך, הייתה איזה מלחמה שנקראת מלחמת נחלי ארנון. אומר תנא קמא, זה הוד. אז הוד שווה, נלך לפי הסדר של הסוגיה, מלחמת נחלי ארנון, בית המקדש. כמובן, כמו שאמרנו מקודם, כדי שהמדרגה הזאת תתגלה, שצריך להבין מה היא בכלל, אז צריך לעבור את כל התהליך. אז זה מגדולה דרך גבורה, ואנחנו תמיד אוהבים לקשר את הנצח והעוד, לפחות לפי רבי עקיבא. הנצח זה ירושלים, העוד זה בית המקדש. אבל לא רק הנצח הוא קודם לעוד, והוא תנאי להופעת העוד. כל התהליך הוא תנאי והכרחי להקדים כדי שיופיע העוד. בסדר? אז אין לנו עכשיו זמן לשבת על כל החשבון פה, אבל כן אולי נעיר הערה לפחות, הערה אחת ראשונה, על ההבדל שבין הנצח לבין העוד, כדי להבין את העוד. ממילא גם להבין את הנצח, ונשתמש גם בזה, בהמשך. עכשיו, מה אנחנו הולכים לעשות? הולכים ללמוד את חלק מהדף הזה, חצי מהדף הזה בערך, נעשה סיבוב כדי להבין מה זה הוד, דרך בית המקדש ונחלי ארנון, ניגע קצת בסוגיית הנצח, דרך ירושלים, אולי דרך, אם נספיק, מפלת בבל, ואז נחזור לרבי שמעון. בסדר? אז נדבר על רבי שמעון בדקה האחרונה של השיעור. בלי נדר. מה? נספיק את הכל. תראו, כשרבי שמעון היה במערה, הוא לא כל כך אכל, ולא כל כך שתה. אז אם אתם מוכנים ללכת בדרכו, אז יכול להיות שנספיק. אם לא, אז נספיק פחות. אתם תחליטו, אני יכול בכל מקרה לגלוש עד 1:10? יפה, ב-1:10 תגידו לי. אם נספיק, אם זה, עוצרים. אם לא, תגידו לי מה עושים. טוב, בואו נתחיל. והנצח זו ירושלים. מקור 2. והנצח זה ירושלים והעוד זה בית המקדש. אם כן, ירושלים נקראת נצח. הרב מסביר שהמילה נצח היא לשון כפולה. א', לשון נצחיות. ב', כדי להגיע לנצחיות צריך לעבור דרך הניצחון. לכאורה, הרב כותב לגבי מפלת בבל במקור 4, שנצח וניצחון זה שני הפכים. אז זה יכול להיות ביחד. כי כדי שדבר יהיה נצחי, אסור לו לפגוש מעכבים ומפריעים. כי אם יהיו מעכבים ומפריעים, הם יכולים לעשות את הדבר הנצחי, לא נצחי, כי הם יכולים להפריע לו. נו, אז איך אתה אומר שניצחון זה בעצם נצחיות? פוך, הנצח, כדי שהוא יהיה נצח, אסור לו להיפגש אם מתנגד ומפריע, כלומר שנצטרך לנצח אותו בניצחון. טוב, אז הרב מסביר את זה ב-4, לא יודע אם נספיק את החלק הזה ברב, אבל בכל אופן נצח שווה נצחיות וניצחון. אומר הרב, וזה ההבדל בין ירושלים לבית המקדש. בירושלים זה בחינת נצחיות המופיעה דרך הניצחון, ואילו בית המקדש זה בחינה אחרת לגמרי, בחינת הוד. אומר הרב, תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת, והיותם ממולאה בעוז מלכותם, באופן הראוי להם להתעלות כפי ערכם, בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ונבון, כשהם לעצמם. כלומר, אנחנו יודעים שהעיר הזאת, אני לא רוצה לקרוא לה, נקראת ירושלים, העיר הזו, יש בה שתי בחינות עיקריות בישראל. בחינה אחת, בחינת מלך, מלכות, בחינה שנייה, בחינת מקדש. מקדש מלך, עיר מלוכה. אם כן, העיר הזאת היא עיר מלוכה, אבל לא רק של מלוכה שהיא מלכות אדם, כלומר מלכות בדוד, שלטון, מדינה, ריבונות, אלא גם מקדש, שלטון מלכות השם בעולם. אז העיר הזאת היא מקדש מלך. יש בה גם את הצד הרוחני וגם את הצד הלאומי. יפה. הצד הלאומי הוא בא לידי ביטוי במלכות. הוא בא לידי ביטוי במלחמה. הוא בא לידי ביטוי בגבורה, בעוז. לכן אומר הרב, תכונת עמדתם של ישראל, העמדה שלנו, האישיות שלנו, הייעוד, התפקיד ההיסטורי שלנו, כדי שעמדתנו תצא לפועל. תכונת עמדתם של ישראל היא מושלמת, מתי תופיע בשלמותה, בהיותה ממולאה בעוז מלכותם. ברור שכדי להעמיד שלטון, להעמיד ריבונות, להקים מדינה, הופעה לאומית של עם, בארצו ובריבונותו העצמאית, צריך גם עוז. הרמב״ם במצוות יישוב ארץ ישראל, אומר, הרמב״ן, סליחה, מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות עשה ד', אומר, שמצוות יישוב ארץ ישראל כולל שני חלקים. חלק אחד, הפרחת השממה, נעזוב, חלק שני, העמדת ריבונות, הקמת מדינה. לא נעזבנה ביד זולתנו, יד זה שלטון, לא נעזבנה ביד זולתנו, בין האומות. יפה. מוסיף הרמב״ם בהמשך. יכול להיות מצב, אני מוסיף, אני רק מפרק את זה. יכול להיות מצב שעם ישראל יגיע לארץ ישראל וארץ ישראל תהיה שוממה. אין מצוין, אפשר להקים מדינה מיד, אין, לא צריך להילחם באבנים ובסלעים. הלאה, יכול להיות שעם ישראל יגיע לארץ ישראל ויהיו פה גויים, אבל אם ילכו יגידו רק שמענו לכם פה, בבקשה אנחנו הולכים. הגרגשי פנה והלך לו. טוב מאוד. יכול להיות מצב שלישי שעם ישראל יגיע לארץ ישראל ויהיו פה גויים, חיכינו לכם, שמרנו לכם. אתם מסכים שנשארים פה, נשאר פה כפרטים, ללא שאיפות לאומיות, על פי הכללי ההלכה של גר תושב, אלא נוסענו. אפשר, בשלושת המצבים האלה לא צריך מלחמה. או אין אויב, אין מי ללחם, או אין גוי, אין מי ללחם, או יש גוי, הולך למקום אחר, או יש גוי ומקבל את ריבונותם הבלעדית של ישראל, והוא חי פה בזכויות אוטונומיות פרטיות. בסדר. אפשרות רביעית, שעם ישראל יגיע לארץ ישראל, ויהיו פה גויים, והם יחשבו שזאת ארצם, ואנחנו נוצא להקים מדינתנו, והם יעקבו עלינו. פה צריך כבר מלחמה. לכן הרמב"ן, מצוות עשה ד', מכניס בתוך מצוות יישוב ארץ ישראל את סוגיית המלחמה. כי לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, אפשרות הקמת שלטון וריבונות לאומית עצמאית מדינה, יכול להיות שהוא צריך לעבור, ואנחנו רואים שהוא עובר, דרך מצוות המלחמה. וזוהי שחכמים קוראים אותה, אומר רמב"ן, מלחמת מצווה וכו'. בסדר. אם כן, כדי לגלות לאומיות ישראלית, מדינה ריבונות, אז צריך עוז מלכות, צריך להילחם, צריך לנצח. מתקדם על ירושלים, לא על הר הבית, לא על בית המקדש, על ירושלים. על ירושלים תמיד היו מלחמות. החל מדוד המלך, דרך מלחמת ששת הימים, וזה לא נגמר. נכון? אז על ירושלים תמיד מלחמות. שרבי עקיבא אומר, אני בשיטה השנייה, הנצח זו ירושלים, ירושלים היא עיר נצחית. אבל כדי לגלות את הנצחיות הזאת, חייבים לנצח. א', כדי לנצח חייבים להגדיר מי אויב. ב', חייבים לרצות לנצח. ג', חייבים לייצר דרכי פעולה כדי לנצח. אתה לא מגדיר מי אויב ואין לך את מי לנצח, כי הוא לא אויב, אולי הוא אוהב. אתה לא מוכן לנצח, אתה רוצה פשרה, אז לא הגעת לניצחון. לא בנית תוכנית פעולה לדרכי ניצחון, אז לא ניצחת בפועל. לכן ירושלים דורשת ניצחון. התגברות על מעכבים. וזה ביטוי ללאומיות שלנו, למדינה, למלכות, כל הלכות מלכים ומלחמותיהם, אומר הרמב"ם. אז כדי להגיע לירושלים, צריך צבא, צריך מלחמה, צריך עוז מלכות. אז עמדתם, תכונת עמדתם של ישראל מושלמת ביותם ומולה בעוז מלכותם, באופן הראוי להם להתעלות כפי ערכם, בתור עם גדול וקדוש, עם חכם ונבון, כשהם לעצמם. כמובן, זה לא רק מלכות. כאומות העולם, איזה צבא כאומות העולם ומדינה כאומות העולם, זה מתוך קודש, מתוך מקדש מלך וכו'. בסדר. אומר הרב, העוז הלאומי של המלוכה מקושר עם ירושלים. כן, ירושלים לפי ההבנה פה, ירושלים היא ביטוי לממד הלאומי של ישראל. לממד הממלכתי, מדינה, ריבונות. אז החוסן הלאומי של ישראל, העוז הלאומי של המלוכה מקושר עם ירושלים, ששם יש בו כיסאות לבית דוד. ירושלים יש בה לא רק כיסא מלך, הופעת הקודש, אלא גם כיסא למלכות בית דוד, מלכות. לכן, החוסן הלאומי הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים. נכון? ברמה הכי פשוטה. מלחמה, צבא. ועוד הוא עלול לפגוש, וכולם ינצח בעוז השם, ויעמוד לנצח. אם כן, מה רבי עקיבא בא לומר? ירושלים היא עיר הנצח, שכדי להגיע אל הנצח הירושלמי, צריך לנצח, להתגבר על מעכבים. טוב. עד לכאן הצד הלאומי. אם כן, הממד הלאומי שבישראל יופיע דרך מאבקים. מאבקים פוליטיים, מאבקים צבאיים, מאבקים כלכליים, כל מיני סוגים של מאבקים. טוב, אנחנו צריכים להיות מוכנים למאבקים האלה. ומוכנים, לא רק מוכנים כהכנה, אלא מוכנים כדי לקונן את מה שצריך, לנצח. וההשלכות של הניצחון הזה. טוב, אז עד לכאן הצד הלאומי. נקרא לו הצד הלאומי החומרי, המעשי, מדינה. מה עם הצד הרוחני? יש מלך ויש מקדש, מלך, עיר מלוכה. מה עם הצד של המקדש? אני רגע מתרגם. אז ביחס לאויב, ביחס לגוי, בארץ ישראל, יש לנו מצווה להילחם. מצוות יישוב ארץ ישראל. יופי, מלחמת מצווה. האם ביחס לרוח, יש לנו מצווה להילחם? האם יש בישראל מלחמת דת? כלומר, מלחמה א', להכריח את הגויים, לנצח אותם ולהכריח אותם, להיות גויים, כפי שהתורה מצווה, השם מצו בני נוח, ולא אסלאם, נצרות וכו'. או, האם יש לנו מלחמה, מבחינה רוחנית, לא רק להשאיר את הגוי כעובד את השם דרך השם מצו בני נוח, אלא אולי אפילו לגייר אותו, להיות יהודי. יש לנו מסעי היהדות, להבדיל? אין לנו מסעי היהדות, זה לא מסעי הצלף, להבדיל לפלפי הבדלות. נכון? אין לנו עניין להסלם את כולם או לנצר את כולם. חד ושלום להבדיל, לייעד את כולם. אין לנו עניין כזה. הגויים הם גויים, ובסוף, תכף נראה איך, בסוף ההיסטוריה הם הגיעו למצב שהם גויים מתוקנים כפי שהשם ציווה, שבע מצוות בני נוח. זהו. הגויים המיוחדים גם התגיירו. בסדר. דרך אגב, סוגריים, אין עניין לגייר את כל הגויים, הגויים צריכים להישאר גויים. אברהם אבינו הוא אב המון גויים, הוא לא אב המון מתגיירים. בסדר, תראו בנציב את החשבון שם. בכל אופן, לכן אומר הרב, נבדל מזה הוא רוח השם אשר על ישראל. כמו שיש חוסן לאומי, יש רוח השם, הצד הרוחני, הקודש, שהוא הרוח האלוקית הישראלית, שהוא עתיד להיות לאור עולם. האם כדי להופיע את הרוח הישראלית בעולם, כמו להופיע את הלאומיות הישראלית בעולם, האם פה צריך להילחם? האם פה צריך עוז? האם זה יופיע דרך מאבק והתנגשות? אומר הרב לא. נבדל מזה, שונה מהממד הלאומי, הוא הממד הרוחני. נבדל מזה הוא רוח השם אשר על ישראל, שהוא עתיד להיות לאור עולם. בו, בממד הרוחני הזה, אין תכונת הפגישה של התנגשות להתפשט בכוחו. אין עניין להילחם על הרוח של הגויים, ולהתנגש איתם ולהיאבק בהם. כי לא נצטווינו לשאת חרב ומלחמה ולקרוא בשם השם לעמים לא ידעו. אין לנו ציווי למלחמת דת בהקשר הזה, של להביא אותם למצב שהם שומרים כגויים מתוקנים שהם עצוב לנוח, או קל וחומר גיור, כמו שאמרנו. אין מצווה. נו, אז איך זה יקרה? איך זה יקרה? הממד הלאומי של עם ישראל בארצו, הקמת מדינה, זה, אנחנו יודעים איך זה יקרה, אנחנו גם שותפים עם זה. זה יקרה במלחמה. בסדר. אבל הממד הרוחני ביחס לגויים בארץ ישראל, איך זה יקרה? אומר הרב, כי אם כאשר יגדל שם ישראל, כשעם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, שם ישראל זה לא הצד הטכני, זה עם ישראל במהותו, יהיה מה שהוא צריך להיות. ועמים רבים יראו את ההוד והתפארת הקדושה. אני רגע עכשיו אומר איזה משפט בסוגריים. המלבי מבדיל בין המילה הוד למילה אדר. על פי הפסוק, עוד ואדר לבשת. אומר המלבים, עוד, אני מצטט, עוד יופי פנימי, אדר יופי חיצוני. אדר זה הלבוש של ההוד. עוד, מקף, ואדר לבשת. האדר הוא הלבוש של ההוד. לכן ההוד זה התוך הפנימי. האדר זה הביטוי החיצוני של אותו תוך פנימי. לכן, מצוות האדר, כמו פרי עץ אדר, אתרוג, אדר מיודר, זה חיצוני, הוא צריך לראות יפה האתרוג, והדרת פני זקן, להדר את הזקן, צריך לעשות פעולות מעשיות, לקום לפניו באוטובוס, מצוות שהם מהדרין או מהדרין מן המהדרין, יש לזה השלכות מעשיות, ההדר הוא תמיד הביטוי, הלבוש, בסדר? אבל ההוד הוא התוך הפנימי. אני רוצה רגע להתקדם כי הזמננו קצר, אני אסביר את זה. יש שתי אפשרויות איך, נגיד, מורה בכיתה מנהלת את הכיתה ומעבירה את המסרים שהיא רוצה למסור. אפשרות אחת, ברמת משמעת. כלומר, הכיתה משתוללת, אין כללים, אין משמעת, אז היא מייצרת כללים ומסגרת. יפה, לא מדברים, מי שרוצה לצאת מצביע, מי שיוצא בלי הצבעה חמש דקות בחוץ, מי שנעלם משיעור צריך חדר מנהל וכו'. אפשרות אחת. אז אפשרות חינוכית אחת זה לייצר כללי משמעת, כלומר, כפייה חיצונית, מסגרת חיצונית שמכריחה אותך לעמוד בנועל. יופי, אבל יש גם חינוך מסוג אחר, שהוא חינוך של הקרנה. של דוגמה אישית, המורה נכנסת לכיתה, ומרוב מעלתה וקדושתה ואישיותה ורוממותה, היא משפיעה על התלמידים, ואפילו מתחננים אליה שתמשיך ללמד אותם בהפסקה, ואולי גם החופש הגדול אפשר. יכול להיות דבר כזה. טוב, כמובן זה בא ביחד, זה בא משולב. תמיד צריך קצת כללים במסגרת, ובעיקר ההקרנה. דרך אגב, גם בתוך עולם של ישיבה, בתוך מכון מאיר, יש את הצד החיצוני שהרבנים משפיעים, זה הצד של השכל, החוכמה, השיעור חכם, השיעור מעניין, יש אפילו כיבוד וכו'. וב', זה האישיות של הרב, זה משהו הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עליון. כל אחד מאיתנו שישב עם עצמו דקה אחרי השיעור, ישאל את עצמו, מה גרם לי להיות מי שאני עד היום הזה? בין אם אני בן 20, בין אם זה בן 80. הוא יראה שרוב ההשפעות שהשפיעו עליו באמת, זה לא החוכמה שהוא שמע מהאנשים החכמים, כולל הרבנים. זה האישיות שהוא פגש. זה האישיויות. זה הרושם הפנימי שהוא זה שפעל עליך. הוא כמובן צריך להתלבש בתוך שכל, בתוך מעניין. אנחנו לא נגד חוכמה ומעניין, זה בסדר חכם ומעניין. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק מזה. הרבה יותר פנימי מזה. בסדר? לכן, אומר הרב, ככה גם ברמה הלאומית. עם ישראל יגלה את התוכן הפנימי שלו, את ההוד, את היופי הפנימי, את הקדושה. והתוכן הפנימי הזה כל כך ירשים את האנושות. כלומר, זה לא רק יהיה רושם, לא רק יהיה קדושה פנימית עצמית של ישראל, הקודש הזה ישפך החוצה וישפיע על העמים. ואז העמים יפגשו כזה קודש, כזה הוד, כזה יופי פנימי, כזה, כאלה תכנים של חיים, כאלה חיים. זה ישפך עליהם. אני רוצה להגיד משפט אחד. נפל גדול בישראל, נועם רז השם יקום דמו. מי שהכיר אותו, הוא למד במכון מאיר קצת גם. מי שהכיר אותו, ראה אישיות שקטה, רגועה, ענווה, צנועה, ברמות קיצון. קיצון! זה הבדור שלך עודד? לא. קרוב, אתה זוכר? קצת? פה? לא. אנחנו, כן, היינו קצת בקשר במהלך השנים, גם אפילו נפגשנו שבוע לפני שהוא נפל. דיברנו. אז איזה הוד פנימי. כל מה שקורה מאז נפילתו, שם יקום דמו, זה הפוך לגמרי ממה שהוא היה בחייו. פתאום כולם מכירים, פתאום כולם מדברים. כל התוצאות המעשיות של הדבר הזה. זה פלא גדול. אני מנתח לעצמי, זה בדיוק מה שכתוב פה. קצת. עם ישראל קמה, משתוקק לנפשות הודיות, לא מהודו דווקא, אבל זה קשור, נפשות בעלות הוד פנימי. אנחנו חיים בתרבות מאוד רעשנית ומצלצלת, מאוד יחצנית. לא כתבת, לא פרסמת, לא היה, לא עשית. זה התרבות שבתוכה אנחנו חיים, ויש איזו כמיהה עמוקה בישראל, לאיזה שקט, לאיזה רוגע, לאיזה ענווה, לאיזה עוצמה פנימית, שהיא מקרינה עליך מעצם מציאותה. לא צריך לדבר, מעצם ההוויה היא מקרינה עליך. זה, אני יודעת, זה מה שקורה עכשיו. זה מה שקורה. זה מדהים, זה מדהים, פשוט מדהים. אז בית המקדש זה מקום שלא ייכבש במלחמה. אל תדמיינו לעצמכם של לוויינים בשמיים, חיל האוויר בגזרה של ירושלים, שריון הר הזיתים הרצופים, חיר נכנס דרך כל השערים, ויאללה קדימה אסתר, בונים את בית המקדש. לא עובד ככה. בית המקדש נקנה על ידי דוד המלך בהסכמה, גורן הרבנה יבוסי נקנה בכסף. אז איך בית המקדש ייבנה? מלמעלה, על ידינו, לא משנה כרגע מחלוקת, הוא ייבנה על ידי זה שאומות העולם יוקרנו מקדושתם והודם הפנימי הרוחני של ישראל, עד כדי כך שהם יגידו לנו, בבקשה תבנו בית מקדש. זה גם בשבילנו, זה בשביל האנושות, זה בשביל העולם, זה בשביל להביא את העולם לגאולתו. זה נראה לנו מאוד רחוק. אני רק רוצה להגיד משפט אחד, רגע, אני נוגע בסוגיה וסוגר אותה אחרי דקה, 50 שניות. סוגיית הר הבית ועלייה להר הבית קשורה לפה. האם אנחנו מבינים את הר הבית כמקום לאומי, ואז מה שקורה בהר הבית זה ביזיון, ובוודאי שצריך להגיב מבחינה לאומית ולהראות שלטון, עם כל הביטויים המעשים שזה, או שהר הבית זה מקום קדושתי, וזה בכלל לא פונקציה לאומית, וזה בכלל לא יבוא ממקום של ניצחון ומלחמה. אחרי מלחמת ששת הימים, שאלו את הרב ציודה, האם להניף דגל ישראל על הר הבית? אמר הרב ציודה, הר הבית זה שגרירות של העולם הבא בעולם הזה, מה זה שייך למלחמות? כמו שהשבת זה מעין עולם הבא בזמן, כך, הר הבית, בית המקדש, זה מעין עולם הבא במקום. העלייה להר הבית, היא לא מביא, התפיסה הזאת לא קולטת שבית המקדש זה מקום מסוג אחר לגמרי. זה לא קשור למאבקים לאומיים בכלל. אז בינתיים משתוללים שם הרשעים והשואלים. מה נעשה? מעט השם הייתה הזאת, אין לנו מה לעשות. מה נעשה? מה נעשה? אין מה לעשות. אתה מדבר ממקום לאומי, אתה לא מדבר ממקום קדושתי. תגיד לי, אתה יותר מרבי עקיבא? אתה יותר מרבי עקיבא? רבי עקיבא אמר לך, הנצח זה ירושלים, העוד זה בית המקדש. אני עכשיו לא מדבר איתך יבש הלכתי, מדבר איתך עכשיו רוחני. בסדר? רבי עקיבא אומר לך, ירושלים זה נצח. שם המאבקים, שם ההתנגשויות, שם המלחמות. ירושלים זה עוד. זה הקרנה פנימית. אני אמרתי 50 שניות, עברתי את זה כבר. סוגר את זה. נתווכח אחרי זה. ירושלים מסוג, בית מנה זה מקום מסוג אחר לגמרי, לכן רק שנייה אחת ברשותך. לכן, מה שאין כן רוח השם נבדל מזה. כי אם כאשר יגדל שם ישראל, ועמים רבים יראו את העוד והתפארת הקדושה, ושלום העולמים הנמשך מאוד דעות נשגבות כאלה, שבהן רפודה קדושתן של ישראל. כלומר, האומות יזהו את קדושתם של ישראל, את מעלתם הרוחנית של ישראל, וקודם כל, לפני שהם יזהו, אנחנו צריכים להיות כאלה, צריכים לחיות במדרגה הזאת בכלל. ורק אחר כך אנחנו יכולים גם להשפיע על זה כהקרנה וכדלי שהמים נשפחים ממנו באופן ממלאי, כלומר באופן טבעי, לא כפעולה אקטיבית, אלא ממלא זה קורה. כן? אז, בלא פגישה של התנגשות ובלא התגברות ירוצו לבקש את השם אלוהי ישראל. אם כן, בית המקדש מקום האורה לא בנצח יתגבר. לכן רבי עקיבא דקדק, הנצח זה רק ירושלים. בית המקדש זה עוד, זה משהו אחר. לא בהוראת ניצוח אמורה התגברות של פגישה על ההתנגדות, כי אם בהוד הנתון עליו, ברוח החן והקדושה לפניו יכריעו עמים ועמים רבים יבקשו פני השם בהר ציון. על פי מה? על פי מה עמים רבים יבקשו את פני השם בהר ציון ויכריעו לפניו? על פי תביעה שלהם, של הגויים, הבאה מהכרה פנימית מצידם. אבל כדי שתופיע הכרה פנימית מהחוץ שרוצה את ההשפעה הזאת, אנחנו צריכים להיות בעלי ההכרה הפנימית הזאת, ואנחנו צריכים לחיות את מדרגת החיים הזאת. שזהו ערך פעולת ההוד, כהוד מלכות הנתון על מלך רב צדק ואבי חוכמה, אתה רואה אדם מכובד, אתה רואה אדם בעל הוד, הוא מקרין עליך גם ללא שהוא דיבר איתך מילה. הוא מקרין עליך אפילו שאתה לא יודע, הוא לא יודע שהוא מקרין עליך. שמאהבה ורוממות נפש ירוצו הכל להיכנס תחת דגלו. אם כן, התקדמנו קצת. מה זה עוד? עוד שווה קודש עצמי פנימי, שמרוב עוצמתו הוא נשפח ומקרין החוצה. בשפה של חינוך, דוגמה אישית, הקרנה. כן.
אבל זה לא הדר, כי זה נשמע שבית המקדש ייבנה רק שאומות העולם יבינו, והם יבינו בראייה.
מה שם כבודו?
שזה כאילו רק מ...
מה שם כבודו?
אשרי כהן.
אשרי כהן, אשריך ישראל. אשריך אושרי. יש בכתבי הרמב"ן מאמרים. ארבע מאמרים של הרמב"ן. אחד המאמרים נקרא דרשה לראש השנה. אם אני לא טועה, זה מופיע בסוף הדרשה לראש השנה, שהרמב"ן חותם את הדרשה ככה, במילים שאתה אמרת עכשיו. אדר העולם, אדר, שים לב, אדר העולם ארץ ישראל. אדר ארץ ישראל ירושלים. אדר ירושלים בית המקדש, אדר בית המקדש קודש הקודשים. זה עוד. תשובה. יפה. עוד והדר לבשת. אנחנו רוצים שהאדר כבר יופיע את ההוד הזה. אבל זה קודם כל חייב להיות הוד.
אז הוד זה פנימיות של
הדר? הוד זה פנימיות של הדר, והדר זה חיצוניות של הוד.
הם יכולים להיות בנפרד גם.
אבל זה נורא והיום.
מה הבעיה אם יש הדר?
כי הקדוש ברוך הוא ברא הוד כדי שיתגלה בהדר. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שההוד יתגלה בהדר. אני איתך. הדר יכול להיות לא קשור להוד?
כן.
כלפי חוץ. בסדר? כלומר, תראה איזה אוטו יפה. וואו. אני לא מבין ביופי של, באסתטיקה של מכוניות, אבל אנשים עומדים בחום מתפעלים. מה זה קשור להוד? יכול להיות הוד שלא פועל במציאות? לא, תענה לי, אל תברח. אל תברח. יכול להיות הוד שלא פועל במציאות? אני, מה לא? אני קדוש במכון מאיר צדיק, שפה בפינה שם את הנלון של הקורונה.
כן, אם הוא לא הופך לאדר.
יפה. לכן הוד והדר לבשת.
זאת אומרת שהוד חייב את האדר?
מצד עצמו הוא לא חייב את האדר, אבל מצד תפקידו במציאות הוא חייב את האדר, הוא חייב להופיע באדר. ההוד מצד עצמו הוא הוד. בסדר? טוב, בואו נתקדם כי זמננו כבר ממש התקצר. יפה. אם כן, עוד שווה יופי פנימי, בית מקדש, בסדר, תוכן פנימי שמשפיע החוצה. יפה. נחלי ארנון, מלחמת נחלי ארנון, מה זה קשור עכשיו לפה? אז מה זה מלחמת נחלי ארנון? מה היה שם? אז רשי, מקור שלוש, רשי על הפסוקים. מסביר ככה, רש"י בשם חז"ל, כמובן, מתארים לנו מה זה היה, מה זאת הייתה מלחמת נחלי ארנון. אמרנו בהתחלה, אנחנו יודעים על ארנון שני דברים, א' שהוא נחל, ב' אנחנו יודעים, להתראות מלאכים, ב' אנחנו יודעים שהנחל הזה היה, אנחנו תכף נראה, ואדי עמוק וצר, והוא היה כוואדי בין שני ערים מאוד כלולים, שני ערים מצוקיים, והערים האלה היו מאוד מאוד קרובים. אר אחד היה גבול האמורי, אר שני היה גבול מואב. באר אחד, זה תכף נקרא, באר אחד היו זיזים, כלומר היו סלעים כאלה שיוצאים מההר כסלעים כאלה, ובאר שני, של הצד השני, היה בדיוק מול הזיזים האלה היו מערות. ככה זה היה. תמלו לעצמכם, ואדי עמוק וצר, מצוקים תלולים, שני ערים יחסית קרובים, חשי כאן מתאר שאם היו אנשים עומדים בשני הערים האלה, יכולים לדבר אחד עם השני מרוב הקרבה שלהם והתלילות והמצוקים שם, והערים היו בנויים בצורה כזאת שבצד אחד היו, זה נקרא, בליטות, ובער שני היו נקעים, נגיד, מערות, וזה היה בדיוק אחד מול השני. יפה. ואז מתאר רשי, אומר בעל פה מקוצר הזמן, ואז מתאר רשי, עם ישראל היה בדרך לארץ ישראל, עובר דרך עבר עדן המזרחי, ארץ מואב, ארץ האמורי. יפה. בדרך להגיע לארץ ישראל, עוברים דרך נחל ארנון, בוודי. האמורים אמרו, מה פתאום? עם ישראל יכנס לארץ ישראל? מה פתאום? צריך להשמיד אותם בדרך. מה נעשה? אנחנו בער למעלה, נתחבא במערות. ויעברו עם ישראל למטה, נזרוק עליהם גוגויים. ימות. יפה, עם ישראל בוודי למטה הולך. יש לו, הוא מודע בכלל מה קורה למעלה במערות? ואין לו מושג. עכשיו תראו מה מספר המדרש. מביא רש"י. ואת הנחלים ארנון. כשם שמספרים בניסי ים סוף, שזה נס ברור וגלוי והידוע, פרעה רדף אחרינו, הים לפנינו, פרעה אחרינו, ראינו את פרעה רודף, הבנו את עומק הסכנה, הקרוח הוא קרע את הים, חומה להם ממנה ומשמאלה, אכן נכנסו המצרים, טבעו בים, בנס ים סוף הכל ברור. ידענו מה הסכנה, ראינו את גודל ההצלה. הכל ברור. יפה. מה קרה במלחמת נחלי ארנון? כשם שמספרים בניסי ים סוף, כך יש לספר בניסי נחלי ארנון, שמה? שאף כאן נעשו ניסים גדולים. מה? אומר רש"י, שנשפך שם דם אמוריים, תכף נראה איך, יש פה תיאור לא כך נעים, שהיו נחבאים שם, האמוריים, היו נחבאים בגבול האמורי, במערות, הצד של האמוריים שם זה הצד של המערות, הצד של המואבים היה הצד של הבליטות, שהיו נחבאים שם, לפי שהיו הערים גבוהים, והנחל עמוק וקצר, והערים סמוכים זה לזה, אדם עומד על הר מזה, ומדבר עם חברו בהר מזה, והדרך עובר בתוך הנחל, אמרו אמוריים, כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בערים שלמעלה מהם, ונארגן בחיצים ואבני בליסטרות, בליסטראות. והיו אותם הנקעים, וזה מה שהייתה התוכנית האמורית לחיסול עם ישראל בדרך לארץ ישראל. אבל הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא יש לו גם תוכניות. והיו אותם הנקעים, כלומר אותן המערות, סליחה, והיו אותם הנקעים באר זה של צד מואב, ובאר זה של צד אמוריים היו כנגד אותם נקעים כמין קרנות ושדיים בולטים לחוץ. כמו שאמרנו, זיזים כאלה מול הנקעים. וכיוון שבאו ישראל לעבור נזדעזע ההר של ארץ ישראל כשפחה יוצאת להקביל פני גבירתה, ארץ ישראל שפחה להקביל פני גבירתה, עם ישראל, טוב, יש מה להן פה, ונתקרב לצד אר של מואב ונכנסו אותם השדיים לתוך אותם נקעים והרגו. ועד אותם האמוריים שנמחצו בתוך המערות, מתוך הזיזים, התחיל העצמות שלהם והדם שלהם, התחיל לזול לתוך הוואדי למטה. ואז פתאום עם ישראל רואה במקום מים בנחל, רואה פתאום איברים ודם. מה זה? ועברו ישראל עלי הרים, כלומר כנראה הכוונה וכאן מתחת להרים, אולי אחד זה לא על הרים, ולא ידעו הניסים האלו, אלא על ידי הבאר שנכנס לשם. כמו שהיה שירת הים אחרי קריאת ים סוף, עלי באר אנולה, זה אחרי שראו פתאום את המים שהפכו לדם עם העצמות של האמורים האלה. אחר שעברו חזרו הערים למקומם, כל מה שהבליטות היו בתוך המערות, אז האמורים נמחסו שם בפנים. אחר כך הרבה הוא החזיר את הערים, עכשיו הכל נשפך לתוך הנחל למטה, ואז הבאר ירדה לתוך הנחל ועלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים, ומוליכתן סביב המחנה, וישראל ראו ואמרו שירה, עלי באר אנולה. כלומר, מה זה מלחמת נחלי ארנון? מלחמת נחלי ארנון זו מלחמה שאתה בכלל לא מודע שיש פה סכנה. מישהו אחר נלחם לך, מה?
לא מה
שאתה מלחמה. אני אגיד רגע בשפה של הרב, כמו שהוד, זה איזה מין, הכוח המתנגד כבר לא מתנגד כי ההוד משפיע עליו. הרב אומר יותר מזה לגבי מלחמת בבל. שלא רק שהוא לא מתנגד, עקרנו את הניגוד שלו וצירפנו אותו אל הטוב. זה עוד חשבון שלא נפתח אותו עכשיו. בסדר? פה זה דומה, תכף אני אקרא ברב כמה שורות, ונסיים. 1:11 דקות. עוד 2.25 דקות. אפשר עוד? טיפה. 2-3 דקות. הניגודיות של המנגד נעלמה, הסתלקה, בכלל בלי שידענו שיש מנגד. אני רק רוצה לקרוא רגע, תסתכלו רגע בסוף. מקור 4 בעמודה השמאלית בסוף בסוף, למטה, 7-8 שורות מהסוף. והעוד זו מלחמת נחלי ארנון שנאמר על כן יאמר וכו'. הנה הרב הסביר אותו עיקרון, עוד מלכות יאמר על ההכרה של רוממות, יש כאן איזה רוממות, כאן זה הרוממות האלוקית, שמכנעת כל מנגד, אף בלא פגישת התנגדות היותר קטנה. למה? הנה המשפט. כי המנגד, פה הם אומרים, מקדים להיות מתבטל לפני העוד השפוך על כיסא המלכות. המנגד מתבטל מעצמו. אז בבית המקדש זה מצד קדושתם של ישראל. במלחמת נחלי ארנון זה מצד שהקדוש ברוך הוא פועל, אבל לא אנחנו. לפני, כי המנגד מקדים להיות מתבטל לפני העוד השפוך על כיסא המלכות. מלחמת נחלי ארנון הייתה בזה מצוינת. כמו שאמר כבודו, שלא פגשה כלל בישראל, וישראל אפילו לא היו מודעים לזה. ומבלדי ידיעתם מוסר הכוח העומד לבלה עליהם. זהו העוד הנמשך מאוד שם השם הנקרא להם קרובו. מי יודע? אולי בשעה 1:12 תכננו האיראנים לראות על ישראל, נגיד, ציור, 20 טילים גרעיניים. אבל הלימוד תורה עכשיו בחדר הזה, במכון מאיר, ביטל את זה. לא מודעים לגודל הסכנה ולא מודעים לגודל ההצלה. אומר רש"י, כשם שאתה יודע לספר בניסי קריאת ים סוף, אתה חייב לספר בניסי נחל ארנון. וואו. הוד! נחתום עם רשב"י. אז מה זה הוד? הוד שווה קודש פנימי שפועל במציאות בלי פעולה מצידנו. אם אפשר לומר את זה ככה. בלי פעולה מעשית מצידנו. מה? השפעה. השפעה סמויה. לא רוצה להגיד סגולית. השפעה סמויה. אבל לא אקטיבית. בסדר? יפה. מה זה רשב"י? מה זה תורת הסוד? תורת הסוד. זה עוד פנימי. זה היופי הפנימי. זה הנסתר. כמו שרב צדוק אומר, כל סוד כדי שהוא יהיה סוד, הוא צריך להישאר סוד. פה פתאום בל"ג בעומר, ל"ג אותיות גל, פה פתאום ל"ג בעומר, רשב"י הותר לו לגלות את הסוד. כלומר, כנראה שיום ל"ג בעומר, מבחינת העוד שבעוד, מבחינת רשב"י, זה יום שבו אפשר וצריך להיפגש עם ההוד הפנימי הזה. וההוד הפנימי הזה, כמו שאמר אושרי, ההוד הפנימי הזה, הוא יכול קצת להתגלות באדר. עוד ואדר לבשת. זה יום מיוחד. אם אפשר לומר בהקשר הזה, יום ל"ג בעומר זה יום של מלחמת נחלי ארנון. זה יום של בית מקדש. זה יום של תוך שייכות לתוך פנימי, כנראה סגולה ביום הזה של התעוררות הכוח הפנימי הזה שיכול להקרין החוצה. ואנחנו צריכים לקחת את זה, ולספוג מזה, ולהיות מושפעים מזה, ולהעיר מזה את כל השנה והחיים שלנו. טוב, יש עוד מה לדבר, אבל נעצור. נעצור פה. יישר כוחכם. הדפים בשבילכם, ברור, מה? לא בשבילי. ברוכים תהיו. יישר כוח.